הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי, יום שישי י' בסיוון תשע"ה, מסכת נדרים, דפים ה' וו', ערב שבת קודש, פרשת נשא. ואתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. הזמן קצר והמלאכה מרובה, מי שטרח בערב שבת, בעזרת השם יתברך, יוכל בשבת. מיד מיד נכנסים אנו לבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש, פרשת נשא, י' בסיוון תשע"ה, ועיקר העניין הוא לימוד הדפים היומיים שלנו, דפים ה' וו', דף ה' ליום שישי ודף ו' לשבת קודש. ואנחנו מתחילים את לימוד הדפים בדף ד' עמוד ב', בדיוק במרכז העמוד, 14 שורות מתחילת העמוד, 14 שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים, מן המילים, האומר לחברו מודר אני. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. שנינו במשנה אומר לחברו מודר אני ממך, או מופרשה אני ממך, או מרוחקה אני ממך, אסור מכוח נדרו. הלשונות הללו אינם ידות נדרים, ביטויים שהם חלק בלבד מנוסח נדר מלא. ובסוגיה שלפנינו תבהר הגמרא שיש שלושה סוגי ידות, ובלשון סוגייתנו ידיים. א', ידיים שאין מוכיחות כלל, ביטויים שאין במשמעותן כל הוכחה שכוונתו לנדר, אף לא בתורת ספק שקול. ידיים אלו אינם נחשבות יד לנדר כלל לכל הדעות. ב', ידיים שאין מוכיחות, ביטויים בעלי משמעות כפולה, דהיינו שיכולים להתפרש במידה שווה כלשון נדר או לעניין אחר, וכן ביטויים הנוטים קצת ללשון נדר, אבל לא לגמרי. מדינם שנוי במחלוקת, כפי שנלמד בגמרא לקמן בדף ה' עמוד ב'. ג', ידיים מוכיחות, ביטויים בעלי משמעות ברורה לנדר, וידיים מוכיחות דינם כנדר גמור לכל הדעות, כפי שלמדנו לעיל בדף ג' עמוד א', מן הפסוק. אם כן, סובר הרן, שלושה סוגי ידיים, ידיים שאין מוכיחות כלל, ידיים שאין מוכיחות, וידיים מוכיחות. מפרשת כעת הגמרא את המשנה. אמר שמואל בחולן בכל הלשונות הללו, אין הנדר חלת שיומר גם אחד הלשונות שבסיפה של המשנה, שאני אוכל לך או שאני תואם לך. כלומר, אין כוונת המשנה שכל אחד מהלשונות המנויים במועיל בפני עצמו, אלא כוונת המשנה שצריך שיומר אחד משני הלשונות האחרונים, שאני אוכל לך או שאני תואם לך, עם אחד משלושת הלשונות הראשונים. משלושת הלשונות הראשונים שהופיעו במשנה, מודר אני ממך, או מופרשה אני ממך, או מרוחקה אני ממך. אני צריך את הצירוף הזה כדי שיחול הנדר. אבל הלשונות הראשונים לחוד אינם מועילים, כיוון שלא משמע מהם כלל שאוסר איזשהו דבר, והם אינם נחשבים אפילו ידיים שאינם מוכיחות. והטעם שזה לא ידיים בכלל, כי ייתכן שמודר אני ממך, הוא רוצה לומר אני מחזיק עצמי, כמודר ממך לעניין שלא אדבר איתך כיוון שאתה מרגיז אותי, אבל לא בתורת איסור ונדר ממש. וכן גם בשאר הלשונות. ואין אפילו ספק שקול שם הכוונתו לאיסור נדר. אבל שמואל מודה שלשון שאני אוכל לך או שאני תואם לך לחוד נחשבים ידות. רק בא שמואל לומר שהלשונות שברישה לחוד אינם נחשבים לידות נדרים. מקשה הגמרא על דברי שמואל. מי טבעי. שואלת הגמרא שנינו בברייתא, מודר אני ממך, או מופרשה אני ממך, או מרוחקה אני ממך, הרי זה אסור. מוסיפה הברייתא ואומרת, האומר שאני אוכל לך או שאני תואם לך, הרי זה אסור. מזה שאומרת הברייתא אסור פעמיים, מוכח שהלשונות של הרישא מועילים להכיל איסור נדר, ולא צריך לצרף עליהם אחד הלשונות שמופיעים בסיפה. וזה לא כמו במשנתנו שמונה את כל הלשונות כאחד, ולבסוף מסיימת שהדין הוא שאסור, אלא הברייתא מחלקת את הלשונות לשתי בבות, ואומרת הברייתא אסור לאחר כל בבה. לכן, למרות ששמואל מפרש את המשנה, שאין הנדר חל על ידי הלשונות שברישא לחוד, עד שיוסיף ויצרף גם את אחד הלשונות שבסיפה, בברייתא לא משמע כך, אלא משמע שגם הלשונות שבבבה הראשונה הם ידות נדרים בפני עצמן. אומרת הגמרא ומפרשת את הברייתא באופן שתתאים עם דברי שמואל. אחי קטני, כך היא כוונת הברייתא בסיפה. במה דברים אמורים? מתי יהיה הדין כדי לאל לגבי הדברים שמופיעים ברישא שאומר מודרני ממך וכולי אסור? במקרה שאומר גם שאני אוכל לך או שאני תואם לך. ולפי זה, אף על פי שהתנא אמר אסור לאחר הלשונות של הרישא, אין הכוונה שאסור מכוח לשונות אלו בלבד, אלא התנא ממשיך ומפרש שזה רק בתנאי שיוסיף את אחד הלשונות שמופיעים בסיפה בדיוק כמו דברי שמואל. אם כן, לפי הפירוש הזה, מדוע חזר התנא ואמר אסור לאחר הלשונות של הסיפה? את זה תקשה הגמרא בהמשך. אבל בתחילה כעת מקשה הגמרא קושיה שנראית לחזקה יותר. שואלת הגמרא והתניא איפכא, הרי שנינו ברייתא אחרת בסדר הפוך, נאמר בה אומר שאני אוכל לך או שאני תואם לך, הרי זה אסור. ממשיכה הברייתא ואומרת, האומר מודרני ממך ומופרשני ממך ומרוחקני ממך, הרי זה אסור. וכאן אי אפשר לתרץ שהסיפה מפרשת את הרישא, כלומר במה דברים אמורים שהאומר שאני אוכל לך אסור, רק כשאמר את המילים מודרני ממך. כי בוודאי אפילו אם אמר שאני אוכל לך לחוד, נחשב הדבר יד לנדר, וזה אסור. ובעל כורחך, כל בבה שמוזכרת בברייתא זה דין בפני עצמו, ומי שאומר מודרני ממך לבד, זה כבר אסור, וזה לא כדברי שמואל. משיבה הגמרא, תני אחי, למד את פירושה של הברייתא כך, האומר שאני אוכל לך, אסור, ובלי הלשון הזה, לא נאסר. הוא כבר אמר מודרני ממך, ואפילו אם אמר כבר מודרני ממך, גם אז לא נאסר. דוחה הגמרא ואומרת, יחי היינו רישא. אם כן, הברייתא הזו מלמדת אותו דבר שמלמדת הברייתא הראשונה, ובכל מקום שהגמרא אומרת רישא, הכוונה לקטע הראשון של אותה משנה או ברייתא, וכאן הכוונה לברייתא הראשונה. יוצא שהברייתא הזו מלמדת את אותו דבר שמלמדת אותנו הברייתא הראשונה. שמה היא מלמדת אותנו? שצריך לומר שאני אוכל לך יחד עם מודרני ממך. מדוע שונה הברייתא השנייה את אותם הדברים בסדר הפוך? הרי עדיף לנקוט כסדר הברייתא הראשונה, שאם צריך את שני הלשונות ביחד, יותר מתאים ללמוד זאת בדרך של במה דברים אמורים, מאשר בדרך הוא כבר אמר. אלא משמע שהתנא הפך את הסדר כדי שלא נטעה לפרש שהכל דין אחד, ובא התנא להבהיר לנו שמודרני לך לחוד מועיל וזה אסור. נגד דבריו של שמואל. ועוד שאלה, אסור אסור, למה לי למתנה? למה פעמיים צריך התנא בברייתא לשנות את המילה אסור? אם אתה טוען שהסיפה מפרשת את הרישא, אין צורך לחזור ולומר אסור גם בסיפה. מכוח הקושיות הללו מפרשת הגמרא את דברי שמואל בדרך אחרת. זאת אומרת שהנוסח של דברי שמואל נשאר כפי שהובא לאל, שהדין של המשנה אמור רק במקרה שאמר הנודר גם שאני אוכל לך. אבל אחרי שהוכחנו שמודרני ממך לחוד זה גם כן נדר, מפרשת עכשיו הגמרא את כוונת שמואל בדרך אחרת. אלא אמר שמואל, טעמא דאמר שאני אוכל לך או שאני תואם לך, הדין הוא דרק הנודר אסור ליהנות מחברו וחברו מותר ליהנות ממנו. כי במקרה זה, כיוון שפירש הנודר בסיום דבריו שאני אוכל לך או שאני תואם לך, בוודאי כוונתו לאסור רק את עצמו שלא יהנה מחברו ולא לאסור את חברו ליהנות ממנו, אף על פי שפתח במילים מודרני ממך. כי במודרני ממך לחוד, יש משמעות שאוסרת שניהם, גם את המדיר וגם את המודר. ואילו כשאומר שאני אוכל לך, מפרש בזה שאוסר רק את עצמו. אבל במשנתנו משמע שגם במודרני ממך יש את אותו דין כמו שאני אוכל לך, שרק הנודר אוסר. שאם חלוקים בדינם שבמודרני ממך שניהם אסורים, ושאני אוכל לך הנודר לבד אסור, לא היה התנא כולל אותם ביחד באמירת אסור פעם אחת בלבד. אלא היה אומר לכל אחד אסור בפני עצמו, כמו בשתי הברייתות שהובאו לאל. לכן מפרש שמואל שמה שאומרת המשנה, שבמודרני ממך רק הנודר אסור, זה רק אם הוא הוסיף ואמר גם, שאני אוכל לך. אבל אם אמר הנודר מודרני אימך, או מופרשני ממך, או מרוחקני ממך, לחודי, שניהן אסורים ליהנות זה מזה. והטעם, לפי שמודרני אימך, משמע מודר אני ונכסי ממך ומנכסיך. כי המילה מודרני כולל אני ונכסי, והמילה אימך כולל ממך ומנכסיך. ודבר פשוט הוא שמודרני ממך כולל גם נכסיך, מאחר שהנודר אוסר על עצמו הנאה מחברו, כלול בזה שלא ייהנה מנכסיו. אבל שמואל מחדש שגם מודר אני כולל אני ונכסי. ואם מדיר את נכסיו מחברו בעל כוחך, זה לו עניין שאוסר אותם בהנאה על חברו. ופשוט שלא שייך לפרש שכוונתו לאסור את נכסיו מליהנות מחברו, שהרי לא שייך שיהנו נכסים ממישהו, אלא בעל כוחך כוונתו לאסור את נכסיו על חברו. ובעניין הברייתות שהובאו לאל, מאחר שהן מחלקות בין הלשונות הראשונות לשניות שעל כל בבה נאמר אסור בפני עצמו, שם בוודאי הפירוש הוא שברי שאמר מודרני ממך לחוד, וממילא שניהם אסורים בהנאה זה על זה. הועיל ולא הוסיף שאני אוכל לך. ובסיפה שאמר אני אוכל לך לחוד, הוא אסור וחברו מותר. אבל במשנה משמע שלכל הלשונות הנזכרים בה יש אותו דין, כיוון שכתוב אסור רק פעם אחת. לכן מפרש שמואל שמדובר שאמר צירוף של מודרני ממך, יחד עם שאני אוכל לך. ומשום כך, יש כאן רק דין אחד שהוא אסור וחברו מותר. אבל אם אמר מודרני ממך לחוד, שניהם אסורים בהנאה זה על זה. וצריך לציין שהגמרא כאן חוזרת במסברתה הראשונה של לשונות כגון מודרני ממך, הם לא יד לנדר בכלל. וכעת סוברת הגמרא שהם כן ידות לנדרים, שיש לפחות ספק שקול שכוונתו לאסור הנאה. אבל לא את זה שמואל בא לחדש, אלא הוא נקט את הדבר הזה כדבר פשוט, ושמואל רק מחדש שחלוק הנוסח מודרני ממך לבד מהנוסח של אני אוכל לך, לעניין אם שניהם אסורים אחד על השני או רק הנודר. ומביאה הגמרא סיוע לפירוש הזה מדברי המורה האחר, כי עד אמר כמו שאמר רבי יוסי בר רבי חנינה, האומר לחברו מודרני אימך, שניהן אסורין ליהנות זה מזה. מקשה כעת הגמרא על רבי יוסי בר רבי חנינה, וממילא גם על ההסבר שאמרה הגמרא בדברי שמואל. תנן שנינו במשנה לקמן בדף מ"ז עמוד ב', האומר לחברו, הריני עליך חרם. המודר אסור ליהנות מן הנודר. הריני עליך חרם משמע, הנעתי אסורה עליך כחרם של בדק הבית. משמע מזה, אבל המדיר לא נאסר בהנאה מן המודר. ואילו לרבי יוסי ברבי חנינה ולשמואל יהיו שניהם אסורים ליהנות זה מזה, שגם כאן יש לפרש, הריני עליך חרם, כולל עליך ועל נכסיך. כשם שלדעתם מודר אני פירושו אני ונכסי, כך יש לפרש עליך, עליך ועל נכסיך. והכולל את נכסי חברו בנדרו, כוונתו לאסור את נכסי חברו עליו, שיאסר על הנודר ליהנות מהם. מאחר שלא ייתכן שיאסרו הנכסים ליהנות ממנו, ממילא מוכח שכוונתו לאסור את הנכסים עליו, שהוא יאסר ליהנות מהם. כמו שביארנו לאל בדברי רבי יוסי ברבי חנינה ובדברי שמואל. אם כן, קושיה על רבי יוסי ברבי חנינה ועל שמואל, שלדעתם היה צריך להיות במקרה של הריני עליך חרם, שגם המודר וגם המדיר אסורים בהנאה. משיבה הגמרא מדובר במשנה היא, כגון דפריש שפירש הנודר ואת עליי לא, ואתה אינך חרם עליי. אבל אם הוא לא פירש כך במפורש, באמת אסור גם לנודר ליהנות מנכסי המודר. מקשה הגמרא עכשיו מהמשך המשנה לקמן בדף מ"ז עמוד ב'. אמר שם במשנה, אם הוא אמר את עליי חרם, הנודר אסור ליהנות מן המודר. מזה משמע, אבל המודר לא נאסר בהנאה מן הנודר. ואילו לדעת רבי יוסי ברבי חנינה ולדעתו של שמואל קשה, הרי שניהם היו צריכים להאסר בהנאה זה מזה, שגם כאן נפרש, אתה חרם עליי ועל נכסיי, וממילא הכוונה שאסור למודר ליהנות מנכסי המדיר. כי אי אפשר לאסור את הנכסים עצמם שלא ייהנו מחברו, ובעל כוחך שכוונתו לאסור את נכסיו על השני, שהשני לא ייהנה מהם. משיבה הגמרא שם מדובר כגון דפרי שפירש הנודר ואנה הלך לו, ואני אינני חרם עליך. אבל אם הוא לא פירש כך, באמת אסור גם למודר ליהנות מנכסי הנודר. שואלת הגמרא, אבל אם כן סתם המאי, מה יהיה הדין אם נדר סתם ולא פירש את המילים ואת לא או ואנה לא? אז מה צריך להיות ששניהן, הנודר והמודר, אסורים ליהנות זה מזה, אף על פי שלא אמר הנודר בפירוש ששניהם יהיו חרם זה על זה? אם כך שואלת הגמרא, מדקתני סיפה, והרי ממה ששנינו בסיפה, הרי נהלך חרם ואת עליי, שני נסורין, ליהנות זה מזה, יש לדייק. הדין, במקרה זה בלבד שפירש הנודר ששניהם חרם זה על זה, הוא דשניהם אסורים ליהנות זה מזה. הסתם, אבל אם נדר סתם, בנוסח של הרי, את חרם עליי ולא פירש יותר, הוא אסור ליהנות מחברו, וחברו מותר ליהנות ממנו. אם כן קשה, על שיטתם של רבי יוסי ברבי חנינה, אבל לשיטתו של שמואל, שלשיטתם בנוסח שכזה, שניהם צריכים להיות אסורים זה מזה. מקבלת הגמרא את טענת הקושייה, ומתקנת את דברי רבי יוסי ברבי חנינה. אלא אומרת הגמרא, אחי יתמר, כך נאמרה הממרא דרבי יוסי ברבי חנינה. האומר לחברו, מודר אני לך, שניהן אסורים. כי המילה לך היא בעלת משמעות כפולה. לך ומשלך. אבל צריך לציין ששאר לשונות שמזכיר בהם את עצמו, את חברו, אין במשמעותם אני ונכסי או אתה ונכסיך. כמו שהגמרא תאמר בהמשך. ולכן, מודר אני לך, הלשון הזו מתפרשת, אסור לך ליהנות מנכסי ואסור לי ליהנות משלך. אבל האומר לחברו, מודרני הימך, רק הוא הנודר אסור ליהנות מחברו, וחברו מותר ליהנות ממנו. כי למילה הימך יש רק משמעות אחת, ממך. ומודרני לא משמע שהוא מתכוון אני ונכסי מודרים, שאז היה משמע גם נכסי אסורים עליך, אלא משמע רק אני מודר. כמו שהוכחנו לעיל מהמשנה לקמן, בדף ממזיין עמוד ב', שהרי את עליי חרם, משמע רק עליי ולא עליי ועל נכסיי. ועל פי ההסבר הזה בדברי רבי יוסי ברבי חנינה, יש לפרש גם את דברי שמואל, שמה שאמר שמואל שצריך לומר גם שאני אוכל לך, כדי שיהיה רק הוא אסור וחברו מותר, היינו אם פתח בנוסח מודר אני לך, שהוא בעל משמעות כפולה, אם הוא לא מפרש אחרת, אם הוא לא מעט ואמר, ואת עליי לא. ואף על פי ששמואל אמר את דבריו על משנתנו, ובמשנתנו כתוב מודרני ממך, ומודרני ממך אינו בעל משמעות כפולה, ובזה אפילו אם לא יסיים שני, אוכל לך, רק הנודר אסור אבל חברו מותר, מכל מקום שמואל מסביר שהמשנה מסיימת, שאני אוכל לך כדי ללמד שאפילו אם פתח בנוסח מודר אני לך, רק הוא אסור וחברו מותר. לפי זה, דברי שמואל הם רק על מודר אני לך ולא על מודרני אימך. ומה שהזכירה הגמרא לעיל בדברי שמואל את הנוסח מודרני אימך, זה לא מלשונו של שמואל, אלא הגמרא סברה בתחילה לתרץ ששמואל מדבר על מודרני ממך. אבל עכשיו חוזרת בהגמרא מן ההסבר הזה. ממשיכה הגמרא ומקשה על הפירוש הזה בדברי שמואל, שהרי משמע ששמואל מתייחס ללשון שנזכר במשנה בפירוש. שואלת הגמרא, והמתניתין דקטני אימך, הרי משנתנו ששונה את הנוסח מודרני ממך, או מופרשני ממך, או מרוחקני ממך, והוקימנה למתניתין לשמואל, ואף על פי כן העמדנו את משנתנו לדעת שמואל, שבכולן עד שיומר רק כשהוא אומר גם את נוסח שאני תואם לך, ושאני אוכל לך, או שאני אוכל לך, אז הוא דאסור הנודר בלבד, וחברו מותר ליהנות ממנו. אבל אם הוא אמר רק את הנוסח, מודרני אימך, או מופרשני ממך, או מרוחקני ממך בלבד, שניהם אסורים ליהנות זה מזה. שהרי דברי שמואל נאמרו על הלשונות השנויים במשנתנו, ולא על מודרני לך שלא נזכר במשנה. ואם כן דבריו, סותרים מן המשנה שהבאנו לקמן בדף ממזיין עמוד ב', ששם נאמר, הרי את עליי חרם, ומוכח משם שגם בלשונות כגון מודרני ממך, אין שניהם אסורים. לכן הגמרא חוזרת בה מפירוש זה בדברי שמואל, ואומרת ששמואל דיבר עניין שונה לגמרי. ולפי המסקנה הזו, בין רבי יוסי ברבי חנינה ובין שמואל סוברים, שבכל הלשונות, כגון מודרני אימך, רק הנודר אסור והמודר מותר. ורק במודר אני לך, אמר רבי יוסי ברבי חנינה ששניהם אסורים, ואילו שמואל לא דיבר על הנושא הזה בכלל. אם כן, מסבירה הגמרא, אלא מעיקר עד שמואל אחי יתמר, כך נאמרו דברי שמואל מתחילה, טעם עד אמר שאני אוכל לך ושאני תואם לך, רק משום שאמר הנודר או שאני אוכל לך או שאני תואם לך, רק אז הוא דאין הוא אסור, אלא באכילה, לאכול ממאכלו של חברו, והוא מותר ליהנות ממנו בשער הנאות. אבל אם אמר מודרני ממך, או מופרשני ממך, או מרוחקני ממך לחוד, אסור אפילו בהנאה מחברו. ואף על פי שלשונות כגון מודרני ממך, הם ידיים שאינן מוכיחות לאיסור הנאה, כי יש מקום לפרשו לעניין אחר לגמרי, כמו שהגמרא תכף תבהר. בכל זאת סובר שמואל, שידיים שאינן מוכיחות כן נחשבות ידיים, וחל על ידן איסור הנאה. ושמואל לא הוצרך להשמיענו שהנוסח של מודרני אימך לבד אינו מוגבל לאיסור אכילה דווקא, כי לא הייתה אבי אמינה לומר כך, מאחר ואין רמז בלשונו להגבלה הזו. אבל היה מקום לפרש שאינו בא לאסור הנאה כלל, אלא לעניין אחר לגמרי. לכן אם ידיים שאינן מוכיחות לא נחשבות ידיים, לא יאסר כלום על ידי אמירת הנוסח מודרני אימך לבד. לכן מחדש שמואל, שאם הוא הוסיף את המילים שאני אוכל לך, נאסר פחות מאשר אם אמר מודרני אימך לחוד. כי מודרני אימך לחוד מועיל מדין ידיים שאין מוכיחות לאסור הנאה. אם אכן הנודר באמת התכוון לאסור הנאה. יוצא איפה שגם לפי ההסבר הקודם בדברי שמואל, הוא סובר שידיים שאינן מוכיחות נחשבות ידיים. אלא שלפי ההסבר הקודם, שמואל נקט את זה כדבר פשוט, והוא בא לחדש נקודה אחרת. הוא בא לחדש שחלוק מודרני ממך לבד מהנוסח שאני אוכל לך, לעניין אם שניהם אסורים או רק הנודר. אבל עכשיו מפרש את הגמרא שחידושו של שמואל הוא שידיים שאין מוכיחות נחשבות ידיים. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שבלי הוספת הנוסח שאני אוכל לך או שאני תואם לך, נאסר יותר מאשר אם הוא מוסיף את הנוסחים הללו, לימה שמואל אחי, השמואל היה צריך לומר כך, ואם לא אמר שאני אוכל לך ושאני תואם לך, אסור אפילו בענה, וזו הדרך הנכונה לומר, שבלי הוספת הנוסח שאני אוכל לך או שאני שותה לך, נאסר יותר מאשר אם מוסיפו. מדוע שמואל אמר בכולן עד שיומר, שמשמע להפך, שעד שיומר אחד מהלשונות הללו, אין הנדר חל בכלל, לכן חוזרת בה הגמרא, והיא חוזרת לפירוש הראשון בדברי שמואל, שבלי המילים שאני אוכל לך, הוא לא נאסר כלל. אבל מבארת הגמרא את סברת הדברים בדרך שונה מכפי שהבינה הגמרא בתחילה, ואז לא יהיה קשה עליו מהברייתות שהובאו לאל. אלא אומרת הגמרא, אחי יתמר, כך נאמרו דברי שמואל. טעמה דאמר שאני אוכל לך ושאני תואם לך. הוא דאסור. רק משום שאמר הנודר גם את המילים שאני אוכל לך או שאני תואם לך, רק אז הוא שנאסר מחמת הנדר. אבל אם אמר מודרני אימך בלבד, או מופרשני ממך בלבד, או מרוחקני ממך בלבד, לא משמע בהכרח דאמר שהוא יהיה אסור לו ליהנות מחברו. מה היא טעמה? מה הסיבה? כי שמה מודרני ממך לא משתעינה בעדך משמע. משמעות המילים מודר אני ממך ניתן לפרש, לא אדבר עמך. ושמה הנוסח מופרשני ממך, דלא אבדינה עמך מסע ומתן משמע. שלא אעשה איתך מסע ומתן. ושמה הנוסח מרוחקני ממך, הכוונה דלא קיימנה בארבע עמות דילך, לא עמוד בארבע עמותיך משמע. כלומר, כל אחת מהלשונות הללו יכולה להתפרש לעניין אחר חוץ מאיסור הנאה. וספק, מה כוונת האומרם? לכן לא חל על ידי לשונות אלו איסור כלל. ושוב, כיוון שיכולים לשונות אלו להתפרש לאחד משני צדדים ואין הוכחה לצד אחד יותר מלשני, הרי הם כלפי כל צד ידיים שאין מוכיחות שאינן נחשבות ידיים לפי שיטתו של שמואל. אז זאת אומרת שהגמרא כאן חוזרת לפרש את כוונת שמואל כמו בתחילת הסוגיה, שאם אדם אמר מודרני אימך לבד ולא הוסיף את הנוסח שאני אוכל לך, לא נאסר כלל. אבל הטעם כאן שונה ממה שאמרנו בתחילת הסוגיה. לאל סברה הגמרא שמודרני אימך לבד, אינו אפילו ידיים שאין מוכיחות, שאין אפילו ספק שקול שמה כוונתו לאסור הנאה, וייתכן שלא מתכוון לאיסור כלל. ולפי ההבנה הזו הקשתה הגמרא מהברייתות המובאות לאל, שנאמר בהם שמודרני אימך וכולי, אילו לשונות שנחשבים יד לנדר, והם אוסרות. אבל עכשיו מבינה הגמרא שמודרני אימך הוא בכלל יד שאינו מוכיח, שבוודאי כוונתו לאסור משהו, אלא שיש ספק אם כוונתו לאסור דיבור או הנאה, וכיוון שיש ספק שקול לכל צד, נחשב כלפי כל צד ידיים שאין מוכיחות. וממילא לא קשה מהברייתות האוסרות בנוסח של מודרני ממך, כיוון שגם שמואל מודה שלשונות אלו נחשבים ידיים שאין מוכיחות, אלא ששמואל סובר כמו התנא, שאומר שידיים שאין מוכיחות אינם נחשבות ידיים, ואילו הברייתות סוברות, כמו התנא האחר שאומר שידיים שאין מוכיחות נחשבות ידיים. מילא, הדבר תלוי במחלוקת תנאים, ושמואל יכול להיסמך על התנא שכאמור סובר שידיים שאין מוכיחות לא נחשבות ידיים, ולכן אין כאן איסור. עכשיו בדף ה' עמוד ב', אחרי שפרשה הגמרא את כוונת שמואל, דנה הגמרא בדבריו. לאמא כסבר שמואל, אולי נאמר ששמואל סובר שידיים שאין מוכיחות, לא אביין ידיים? הם לא נחשבות ידיים, כפי שעכשיו הבנו מתירוץ הגמרא? משיבה הגמרא אין, אכן כן. שמואל מוקים לה למתניתין, שמואל מעמיד את משנתנו. כרבי יהודה, כשיטת רבי יהודה במסכת קידושין דף ה' עמוד ב' ובמסכת נזיר דף ב' עמוד ב', דאמר ידיים שאין מוכיחות, לא אביין ידיים, אינם נחשבות ידיים, ומאחר שהוא מעמיד כך את המשנה, בוודאי כך הוא סובר. ומביאה הגמרא את דעתו של רבי יהודה, דתנן שנינו במשנה במסכת גיטין דף פ' עמוד א', גופו של גט, עיקר הנוסח שצריך שיהיה כתוב בגט. מהו? הרי את מותרת לכל אדם. רבי יהודה אומר צריך לכתוב גם, ודין דייאבי לחימיני ספר תירוכין ואיגרת שבוקין. ובמשנה בגיטין גם כתוב, וגט פיתורין. הפירוש המילולי של הדברים הללו, שטר זה יהיה לך ממני ספר גירושין ואיגרת עזיבה. אבל אם כתוב רק, הרי את מותרת לכל אדם, הרי זה יד שאינו מוכיח. דהיינו שאין הוכחה שכוונתו לגרשה בגט. ויש מקום לפרש את כוונתו שמגרשה בדיבור ומוסר לה את הגט רק כראיה שהוא גירש אותה. ולכן סובר רבי יהודה שחייבים לכתוב גם את הנוסח הזה מעבר למילים הרי את מותרת לכל אדם, כי אחרת המילים הרי את מותרת לכל אדם מאבות ידיים שאינם מוכיחות, ולשיטתו של רבי יהודה ידיים שאינם מוכיחות לא נחשבות ידיים. אילו תנא קמא שחולק על רבי יהודה סובר שלא צריך להוסיף את ודין דאבי לחימיני, כי גם בלי זה משמע שמגרשה בשטר הגט ושהבעל הוא המגרשה ולא אדם אחר. ואף על פי שזה רק משמעות, ואין הוכחה ברורה לכך, לשיטת הנקמה די בזה. לפי שהוא סובר ידיים שאין מוכיחות, כן נחשבות ידיים. אז רואים מכאן שהמחלוקת בעניין ידיים שאינה מוכיחות שייכת בכל דיני התורה חלים על ידי אמירה או כתיבת נוסח מסוים. שבכולם יש את אותה השאלה, האם האומר או הכותב חלק מהנוסח המלא, נידון בדיני התורה כאילו הוא אמר או כתב את כולו, כאשר יש בדבריו משמעות שכוונתו לנוסח המלא, אבל אין הוכחה ברורה לכך. לכן לומדת כאן הגמרא, שכשם שנחלקו בשאלה הזו לעניין גט, כך נחלקו לעניין נדרים. לפי רבי יהודה שסובר שלכל דיני התורה לא נחשב הנוסח הזה כנוסח מושלם, מסתבר לומר שכאשר ריבתה התורה שאפשר לנדור על ידי ידות, לא נכללו ידיים שאינה מוכיחות בריבוי. ואילו לתנא קמא שסובר שזה נחשב כנוסח מושלם לכל דיני התורה, גם הריבוי של ידות בנדרים כולל ידיים שאינן מוכיחות. שואלת הגמרא, מאי דחיק שמואל לאוקמה למתניתן כרב יהודה? מדוע נדחק שמואל להעמיד את משנתנו כדעת רב יהודה שהיא דעת יחיד? כלומר, מדוע נזקק לפרש שלפי משנתנו הוא אמר רק מודרני לך, בלי הנוסח שאני אוכל לך, אין הנדר חל כלל משום שזה יד שאינו מוכיח וכדעת רב יהודה שסובר שידיים שאינם מוכיחות אינם נחשבות ידיים. לוק מקר הבנן ששמואל יעמיד את המשנה כחכמים הסוברים שגם ידיים שאינם מוכיחות נחשבות ידיים, ויפרש שלפי משנתנו גם אם אמר מודרני ממך לחוד חל הנדר אף על גב דהן הידיים מוכיחות. וצריך לציין שאין כוונת הגמרא לטעון נגד עצם פירושו של שמואל במשנה ולומר שהיה ראוי לפרש את הרישה שאמר מודרני ממך לחוד ולא הוסיף שאני אוכל לך, אלא הגמרא מסכימה שהרישה והסיפה של המשנה הם שני חצאים של נדר אחד, שאמר מודרני ממך שאני אוכל לך. וההוכחה לכך מזה שהמשנה אמרה רק פעם אחת את המילה אסור, משמע שהלשונות של הרישה והסיפה אינם נדרים בפני עצמם, אלא הם שני חלקים של נדר אחד. אלא שאלת הגמרא כאן היא, מדוע פירש שמואל שהתנא של משנתנו סובר שבמודרני ממך לחוד אין הנדר חל כלל כדעתו של רבי יהודה? הלו עדיף לפרש שבמודרני ממך לחוד חל הנדר, כדעת חכמים האוסרים בידיים שאינם מוכיחות, אלא שאסור בכל הנאות, ואילו במקרה של המשנה מודרני ממך שאני אוכל לך נאסר רק באכילה. משיבה הגמרא אמר רבה, מתניתין קשיטי, לשון המשנה שלנו הייתה קשה לו לשמואל. מה היה קשה לו? המאי תנאי, מדוע שנה התנא את הנוסח שאני אוכל לך ושאני תואם לך, שהם ידיים מוכיחות, כאשר הוא אומר מודרני ממך שאני אוכל לך, או מודרני ממך שאני תואם לך, לתנא שישנה התנא שאני אוכל ושאני תואם בלי המילה לך, כדי להשמיענו שהנדר חל, אף על פי שהילו ידיים שאינן מוכיחות, כי אף על פי שאמר מודרני ממך שאני אוכל, או מודרני ממך שאני תואם, כל זמן שהוא לא מוסיף את המילה לך, עדיין זה נחשב לידיים שאינן מוכיחות, כי הואיל ולא אמר שאני אוכל לך, אפשר לפרש הכוונה, אם מודרני ממך שלא אדבר עמך, אם אוכל היום או עד יום פלוני. מכל מקום יש במשמעות הלשון גם את האפשרות שהכוונה היא מודרני ממך, שלא אוכל ממאכלך. ומכיוון שאין משמעות ברורה לכאן או לכאן, הרי זה יד שאינו מוכיח לאיסור אכילה. אומר שמואל, אם סובר התנה של משנתנו שידיים שאינן מוכיחות מועילות, היה לו ללמדנו שכשאומר לשון זה, אסור באכילה. לכן שמאמינה מוכח מזה, בעינן ידיים מוכיחות, שצריכים ידיים מוכיחות, ולכן הקטטנה את המילה לך, כי בלי זה לא חל הנדר כלל. כלומר, לא חל לא איסור אכילה, ולא איסור שלא ידבר עם חברו אם יאכל, כיוון שאין הוכחה בלשונו לאף צד. ולכן נדחק שמואל להעמיד את המשנה שלנו כשיטת רבי יהודה, שהיא דעת יחיד, שאם אמר מודרני לך בלי המילים שאני אוכל לך, אין הנדר חל כלל משום שזה יד שאינו מוכיח. ורב יהודה סובר שידיים שאינם מוכיחות אינם נחשבות ידיים. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין הזה. איתמר נאמר, ידיים שאין מוכיחות, אביי אמר, אביין ידיים. הן נחשבות לידיים ונחשב כאילו אמר את הנוסח המלא. ורבא אמר, לא אביין ידיים. הן אינם ידיים ולא נחשב כאילו אמר את הנוסח המלא. המחלוקת הזו מופיעה במסכת נזיר דף סמך ב' עמוד א'. מביא רבא מקור לדעתו מהפסוק. אמר רבא, רבי אידי אסברה לי, רב אידי הסביר לי את המקור להלכה הזו. אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ו' פסוק ב', דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. הפסוק הזה מקיש, משווה ידות נזירות לנזירות. משווה את ידות הנזירות לנוסחאות המלאים של נדר הנזירות. מהאיתור של המילה להזיר שבפסוק, למדה הברייתא לאלף דף ג' עמוד א', שידות נזירות מועילות. ואיתור זה כתוב בפסוק, שכתוב לעניין עיקר נדר הנזירות, כי יפלי לנדור נדר נזיר. נמצא, שכי שם הכתוב ישווה הכתוב זה לזה, כדי ללמד מה נזירות באפלאה, כשם שנוסח מלא של נזירות מועיל רק כאשר ברור בשעה שאומרו שיש כאן נדר של נזירות, והגמרא כאן דורשת את המילה יפלי, מלשון אמירה מפורשת וברורה, כמו שתרגם זאת האונקלוס, הרי יפרש, וזה בא למעט הרואה את חברו ואמר הרי אני נזיר, אם הוא נזיר, והוא לא יודע באותה שעה אם חברו נזיר או לא, אף על פי שנתברר אחר כך שחברו היה נזיר, לא חל הנזירות על הנודר הזה. הועיל ובשעת האמירה היה הדבר טעון בירור, כדי לדעת אם אכן חל נדר על ידי אמירתו. לדעתו של רבי טרפון במסכת נזיר דף למד ב' עמוד ב'. אף ידות נזירות מועילות רק באפלה כשברור שאמירה היא אכן נדר. למעט ידיים שאין מוכיחות. זאת אומרת שהיקש בוודאי לא בא ללמד שידות טעונות אותה אפלה שטעון עיקר הנזירות. כי הדבר הזה פשוט מסברה שלא עדיף שהידות יהיו יותר מעיקר נדר הנזירות. לא צריך לזה היקש. אלא היקש בא ללמד שכמו שיש דין הפלאה בעיקר נדר הנזירות, כך יש דין הפלאה מיוחד לידות נזירות, והוא שיהיה ברור שכוונת האומר את היד לנזירות, ועל כן צריך שיהיו הידיים מוכיחות. צריך לציין שיש תנאים אחרים שחולקים על רבי טרפון במשנה שם, וסוברים שנזירות חלה גם אם לא מבורר הדבר בשעת האמירה. ולכן האומר הרי אני נזיר, אם זה שעובר לפניי הוא נזיר, חלה עליו נזירות אם יתברר לבסוף שזה שעבר לפניו היה נזיר. ולפי דבריהם של התנאים הללו, כי יפלי לא בא ללמד שצריך הפלאה בעיקר נדר הנזירות, וממילא גם אי אפשר ללמוד בעיקש שצריך הפלאה בידות, אלא אדרבה, המילים כי יפלי כתובות אך ורק כדי ללמד על ידות שאין מועילות אלא אם כן הן מוכיחות. והגמרה נזקקה להיקש כדי לומר שאפילו לרבי טרפון שסובר שכי יפלי כתוב לעניין עיקר נדר הנזירות, אפשר ללמוד בעיקש גם לידות, כדי ללמד שצריך ידיים מוכיחות. כעת מאה הגמרה על מחלוקתם של אביי ורבא. לאמה שואלת הגמרה, בפלוגתא דרב יהודה ורבנן כמפלגי? האם נאמר שנחלקו אביי ורבא באותה מחלוקת שכבר נחלקו בה רבי יהודה וחכמים? דתנן, שנינו במשנה, במסכת גיטין דף פי ה' עמוד א', גופו של גט, עיקר נוסח הגט הוא, הרי את מותרת לכל אדם. זוהי דעתו של תנא קמא, ורבי יהודה אומר, צריך שיהיה גם כתוב בגט, ודין דייבי לכי מיני ספר תירוכין וגט פיתורין, ואיגרת שבוקין. השטר הזה יהיה לך ממני ספר גירושין וגט שילוח ואיגרת עזיבה, ובלי הנוסח הזה, זה ידיים שאינן מוכיחות, כי אין הוכחה שכוונתו לגרשה בגט, כי ייתכן לפרש את כוונתו שמגרשה בדיבור ומוסר לה את הגט, רק כראיה שגירש אותה. ואילו לדעת הנקמה, גם בלי הנוסח הזה משמע שמגרשה בשטר של הגט, והבעל הוא המגרשה ולא אדם אחר. ולמרות שזו רק משמעות ולא הוכחה ברורה, די בכך לדעתו של תנקמה, כי ידיים שאינה מוכיחות נחשבות ידיים. אם כן אומרת הגמרא, אביי דאמר כרבנן, ורבא דאמר כרב יהודה, ונשאלת השאלה מדוע הוצרכו אביי ורבא לחלוק בדבר שכבר נחלקו בו התנאים, שכבר חלקו בו רב יהודה ותנקמה. ואף על פי שרבא דורש את דינו מהיקש של ידות נזירות לנזירות, אין לומר שזה גזירת הכתוב דווקא לעניין ידות נזירות ונדרים שטעונים הפלאה, אבל בשאר דיני התורה מועילות גם ידיים שאינם מוכיחות. כי אילולי שסבר רבא כרב יהודה שצריך ידיים מוכיחות בכל דיני התורה, הוא לא היה דורש את ההיקש ללמד שצריך ידיים מוכיחות בנזירות ונדרים. כי הרי לפי חכמים אין מקום לחלק בין ידיים מוכיחות לידיים שאינם מוכיחות. ולדעת חכמים גם ידיים שאינם מוכיחות נחשבות כאילו אמר בפירוש את כל הדבר. והרי זה בכלל הפלאה. אם כן, שאלת הגמרא היא מדוע אביי ורבא צריכים לחלוק במחלוקת שכבר נחלקו ברבנן ורב יהודה. אומרת הגמרא, אמר לך אביי, יוכל אביי לתרץ לך. הנה דאמרי, אני אומרת דבריי אפילו לדעת רב יהודה. ואני אסביר, עד כאן לא כאמר רב יהודה, בעינן ידיים מוכיחות. כל מה שרב יהודה אמר שצריך ידיים מוכיחות, זה דווקא אלא לגבי גט. זה בעינן קריטות. צריך שיהיה תוכן ומהות הגט, עניין של הבדלה גמורה בין הבעל לאשתו. כמו שנאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק א', וכתב לה ספר קריטות ולקה. וזה לא קיים, אם אין הוכחה ברורה בלשון הגט, שהוא מגרשה, כיוון שעד עכשיו היא הייתה אשתו, והיא אינה קרוטה ומובדלת ממנו לגמרי, עד שתהיה הוכחה לכך בלשון הגט, וההוכחה הזאת צריכה להיות ברורה. לכן טוען רב יהודה שבגט, ידיים שאינה מוכיחות, נוסח של ידיים שאינה מוכיחות לא יועיל. אבל בעלמה, בשאר דינים בתורה, מי שמת לי? כלום שמענו שסובר רב יהודה שידיים שאינה מוכיחות אינן מועילות? לא שמענו דבר כזה, לכן אני אביי סובר שאפילו לרב יהודה ידיים שאינן מוכיחות נחשבות ידיים לכל דיני התורה, חוץ מגט. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבא אמר, רבא יאמר, אנא דאמרי אפילו לרבנן, אני אומרת את דבריי אפילו לדעת חכמים. עד כאן לא כאמרי רבנן דלא בעינן ידיים מוכיחות, אלא גבי גט. כל מה שאמרו חכמים שלא צריך ידיים מוכיחות זה רק לגבי גט, שאף שאין הוכחה מלשון הגט עצמו שהוא מגרשה. מכל מקום הדבר מוכח מצד עצמו, דאין אדם מגרש את אשת חברו. אילכך, אף על פי שהוא לא כותב בגט את הנוסח ודין דיאבי לכי מינה ישטר הזה יהיה לך ממני, ברור שהבעל הוא המגרשה ולא אדם אחר. וידיים שאין מוכיחות מועילות כאשר העניין מוכיח על כוונתו. אבל באלמה, בשאר מקרים, בשאר דיני התורה, מי שם את לאו? כלום שמענו שסוברים חכמים שמועילות ידיים שאינן מוכיחות? לא שמענו. ולכן אני רב הסובר שאפילו לפי חכמים ידיים שאינן מוכיחות אינן מועילות חוץ מבגט. משמע מהסוגיה שלנו שהמחלוקת בין חכמים לרב יהודה זה אודות המילה מיני, ממני, של רב יהודה צריך לכותבה כדי שיהיה מוכח שהבעל הוא המגרשה ולא אדם אחר. ולפי חכמים הגט קשר גם בלי המילה הזו. אבל במסכת גיטין שם בדף פה ה' עמוד ב' אומרת הגמרא שנחלקו חכמים ורב יהודה אודות שאר הלשון ודין די יהבי לכי ספר תירוכין. שרב יהודה סובר שבלי הנוסח הזה זה מעכב, כיוון שבלעדיו אין הוכחה שמגרשה בגט, שמה הוא מגרשה בעל פה ונותן לה את הגט רק לראיה שהוא גירש אותה. והתורה הרי מצווה לתת גט, לתת שטר קריטות. אז איך ייתכן ששמה במסכת גיטין המחלוקת היא רחבה יותר, ופה משמע שהמחלוקת בין רב יהודה לחכמים לגבי גט זה רק במילה אחת, אם הוא כתב ממני או לא. מפרשים הראשונים שאין סתירה בין שתי הסוגיות. באמת נחלקו חכמים ורב יהודה בשני הדברים, וכל סוגיה פרשה חלק אחר ממחלוקתם. והרשב"א מבאר שאף על פי שצריך לכתוב בגט את שם האיש והאישה, וכותבים בגט בארמית נוסח שתרגומו הוא אני פלוני בן פלוני גירשתי אותך פלונית בת פלונית, בכל זאת, אם הוא לא הוסיף את המילה מיני, ממני, סובר רב יהודה שעדיין יש מקום לפרש, אני פלוני מגרש אותך בדיבור בלבד, וזה יהיה לך ספר קריטות מאיש אחר, ולא ממני. ואילו התוספות ריד מפרש, שמדובר שלא כתב שמו ושמה כלל, הבעל לא כתב את שמו ואת שם אשתו, כי אם הוא היה כותב, בוודאי מוכח שהוא המגרש אותה, גם בלי המילה מיני, גם בלי המילה ממני. והתוספות ריד מוכיח את זה, מזה שהגט קשר גם אם לא כתב את שמו ושמה. רק אם כתב שמות לא נכונים או שלא כיוון בכתיבתם לשם גירושם של איש ואישה אלו, פסול, שהרי זה נחשב למזויף מתוכו. מקשה עכשיו הגמרא לשיטתו של אביי, שידיים שאינן מוכיחות מועילות לדברי הכל. מי טבעי, שנינו ברייתא בתוספתא של מסכת תמורה. האומר על חפץ המונח לפניו, הרי הוא עליי, או הרי זה עליי, אסור ליהנות מן החפץ מפני שהוא יד לקורבן. הלשון הרי הוא או הרי זה, זה יד לנדר שאוסרו כקורבן. ונזכר שיש שני סוגי נדרים, נדר בלא הדפסה שאומר רק חפץ זה אסור עליי, ויש נדר על ידי הדפסה שאומר חפץ זה עליי כקורבן. אז הראש מפרש שזה יד לנדר שמדפיסו בקורבן, ואילו הרן מפרש שזה יד לנדר רגיל. מה שהזכירה הגמרא יד לקורבן, זה רק לשון מושאל ליד לנדר, שאסור כמו שקורבן אסור. מדייקת הגמרא, מן הברייתא הזו, טעמא דאמר עליי, רק משום שאמר הנודר עליי, הוא דאסור ליהנות מהחפץ, מחמת נדרו. אבל אם לא אמר עליי, אלא הוא אמר רק הרי הוא או הרי זה, לא נאסר ליהנות מהחפץ, מכיוון שזה יד שאינו מוכיח. תיופתא דאביי, מופרכים מזה דברי אביי, שהרי אביי אמר, שאין תנא שסובר שידיים שאין מוכיחות אינן מועילות. איננו רואים שהתנא של הברייתא הזה סובר שידיים שאינן מוכיחות אינן מועילות. והגמרא מבינה עכשיו שהנוסח של הרי הוא הרי זה לחוד הם יד לנדר, כי משמעות הלשון היא שיהיה חפץ אסור, אבל זה לא מוכח בוודאות. זאת אומרת שזה ידיים שאין מוכיחות, ואומרת הברייתא שידיים שאין מוכיחות לא מועילות. אז איך אמר אביי שידיים שאינן מוכיחות מועילות לדברי הכל? מתרץ את הגמרא, אמר לך אביי, יוכל אביי לתרץ לך. כוונת הברייתא היא, טעמה רק משום דאמר עליי, הוא דאסור ליהנות מהחפץ, מפני שבהוספת המילה עליי, משמע שאוסר את החפץ עליו, וזה יד לנדר. כי אנחנו בעצם גומרים את דיבורו כאילו אמר, הרי עליי אסור. אבל אם אמר רק הרי הוא ולא אמר עליי, אפשר לפרש הרי הוא דאפקר או הרי הוא דצדקה כאמר. נמצא שאין בלשון הזה משמעות לנדר איסור, ואין לחשיבו יד לנדר איסור כלל, גם לא בגדר של יד שאינו מוכיח. כי קרוב יותר לפרש הרי הוא הפקר או הרי הוא צדקה מאשר הרי עליי הוא אסור. כיוון שלגבי הפקר או צדקה חסרה רק מילה אחת, ואילו לגבי הרי עליי אסור חסרות שתי מילים, ולכן עכשיו יד שאינו מוכיח לנדר של איסור. ולכן גם במקרה כזה יודע ביי שזה לא יהיה אסור, כי זה לא בגדר ידיים שאינה מוכיחות אפילו. אלא אם כן הוא יאמר הרי זה עליי, שאז משמע שאוסרו עליו ונחשב יד לנדר. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ושואלת, והרי מפני שהוא יד לקורבן קטני, שנינו בברייתא שאין זה קיצור של נדר סתם שהנוסח המלא שלו הוא הרי הוא אסור עליי והרי הוא לבדו אינו ראוי לחשב יד אליו כלל, אלא זה קיצור של הדפסה בקורבן. וכיוון שדרך אדם להתנדב קורבן בלשון הרי הוא קורבן, אז גם הנוסח הרי הוא לבד ראוי לחשב יד ללשון של קורבן. ואם בכל זאת נאמר בברייתא שלא די בזה, אלא צריך לומר גם את המילה עליי, בעל כוחך הטעמו, משום שצריך ידיים מוכיחות. ושוב קשה על הבעיה שאמר, שלדברי כולם, מועילות ידיים שאינן מוכיחות. לכן מיישבת הגמרא את הברייתא, כדי שהיא לא תהיה קשה על הבעיה בדרך אחרת. אלא אם האמור שכך כוונת הברייתא, טעמה דאמר עליי, רק משום שאמר עליי, הוא הנודר אסור ליהנות מן החפץ וחברו כל אדם אחר, מותר ליהנות ממנו, אבל אם אמר רק הרי הוא, שניהן, זאת אומרת גם הוא וגם כל אדם אחר, אסורין ליהנות ממנו. למה? דדילמה, שמה, הרי הוא אקדש כאמר. שמה כוונתו להקדישו ממש לבדק הבית. ואקדש לבדק הבית אסור לכל העולם. ואף על פי שהדבר ספק, אבל כיוון שידיים שאין מוכיחות מועילות לאביי, וראוי לשון זה להכיל אקדש על החפץ, אם מתכוון לכך, צריך להחמיר שמה אכן, נתכוון להקדישו. בדיוק כמו ששנינו במשנה לקמן בדף חי עמוד ב', סתם נדרים להחמיר, כלומר, האומר נוסח שהוא בוודאי נדר, אלא שיש ספק למה בדיוק נתכוון, הולכים אחר הפירוש החמור יותר שניתן לפרש בדבריו, אלא אם כן הוא אומר לנו שנתכוון לפירוש הקל. ממילא גם בענייננו, הלשון הרי הוא בוודאי מועיל לאביי שסובר שידיים שאין מוכיחות מועילות, אלא שספק הוא אם בכוונתו לאסור את החפץ על עצמו בלבד מדין נדר, או להקדישו ממש לבדק הבית. אנחנו הולכים לחומרה ואוסרים על כל אדם. אבל ודאי אם הוא אמר הרי הוא עליי, בוודאי כוונתו הייתה לאוסרו על עצמו בלבד מדין נדר. אילו לדעה שחולקת על הבאי וסוברת שיד שאינו מוכיח לא מועיל, לא שייך לדון בו מדין סתם נדרים להחמיר, כיוון שיד שאינו מוכיח כלל אינו נדר. מקשה הגמרא עוד קושיה על הבאי מהברייתא שמופיעה בתוספתא על מסכת תמורה. האומר על בהמה הרי זו חטאת או הרי זו אשם, אף על פי שהוא חייב חטאת ואשם, לא אמר כלום ולא חל להקדש. למה? כיוון שלא אמר לחטאתי או לאשמי. אז אפשר לפרש שמקדישן בתורת נדבה, והרי אין קורבן חטאת וקורבן אשם באים בנדבה, אלא רק באופנים שהתורה חייבה להביאם, ולכן לא אמר כלום. אבל אומרת הברייתא, אם אמר הרי זו חטאתי או הרי זו אשמי, אם היה מחויב חטאת או אשם, דבריו קיימים. והרי הלשונות הרי זו חטאת והרי זו אשם הם לפחות ידיים שאין מוכיחות, שבוודאי יש קצת משמעות שכוונתו לומר, הרי זו לחטאתי או לאשמי, כיוון שמחויב בהם. ואף על פי כן כתוב ברישה של הברייתא שהאומר כן לא אמר כלום. כי הופתא דאביי, קושיה חמורה על שיטת אביי, ומופרכים מהברייתא הזו דברי אביי שאמר, שידיים שאין מוכיחות כן מועילות לדברי כולם. משיבה הגמרא, אמר לך אביי, יוכל אביי לתרץ לך ולהסביר, אמני, הברייתא הזו שהבאנו מן התוספתא במסכת תמורה דברי מי? רבי יהודאי. אז כשם שמצריך רבי יהודאי ידיים מוכיחות בגט, כך הוא מצריך ידיים מוכיחות גם לגבי נדר. והיות והנוסח הזה זה ידיים שאינן מוכיחות, סובר רבי יהודה שהם אינם מועילות. שואלת הגמרא, והאביי יהודה אמר, הרי אביי אמר לאל בדף ה' עמוד ב', הנה דאמרי, אני אומרת דבריי שמועיל יד שאינו מוכיח אפילו לרבי יהודה. כי כל מה שיצריך רבי יהודה יד מוכיחה זה רק לעניין גט, ששם צריך לשון ברורה משום קריטות, אבל בשאר המקומות בתורה הסביר אביי את דברי רבי יהודה שלא צריך ידיים מוכיחות. אז איך הוא מנסה להסביר שהברייתא ממסכת תמורה מדברת לשיטת רבי יהודה? הרי אליבא דה הסבר של אביי, גם רבי יהודה מודה שלא צריך ידיים מוכיחות כדי שיועיל הנדר. משיבה הגמרא, עד הרבה, אביי חזר בו מהדברים האמורים לאל בדף ה' עמוד ב', והוא כעת מודה של רבי יהודה צריך תמיד ידיים מוכיחות בכל דיני התורה. ואביי שסובר שמועילות גם ידיים שאינן מוכיחות, הוא סובר כמו חכמים החולקים על רבי יהודה לגבי גט, והוא הדין בכל דיני התורה. שואלת הגמרא, אלא עכשיו שהתברר שלדעת אביי הדבר שנוי במחלוקת והוא סובר כחכמים, למה אולי נאמר שרבה דאמר, רבה שהוא אבר פלוקטה של אביי, אולי הוא סובר רק כמו רבי יהודה? ואם אנחנו בעצם חוזרים ממה שאמרנו לאל שאביי סובר אפילו כרבי יהודה, שמה נחזור גם ממה שאמרנו שרבה סובר אפילו כרבנן. שיבה הגמרא ואומרת, אמר לך רבה, עדיין יוכל רבה לומר לך, אנא דאמרי אפילו לרבנן, אני אומר את דבריי אפילו לדעת חכמים. ואני מסביר, עד כאן לא כאמרי רבנן דלא בעינן ידיים מוכיחות, אלא גבי גט. כל מה שאמרו חכמים שלא צריך ידיים מוכיחות, ומספיק ידיים שאינה מוכיחות כדי שהגט יהיה גט, זה דווקא לגבי גט, שאף שאין הוכחה מלשון הגט עצמו שהוא מגרשה, מכל מקום הדבר מוכח מצד עצמו, דאין אדם מגרש את אשת חברו, וודאי הבעל הוא זה שגרשה, ולכן זה נחשב לגט קריטות קשר. אבל באלמה, בשאר הדינים בתורה, בעינן צריכים ידיים מוכיחות אפילו לפי חכמים. נמצא למסקנה שאביי ורבא נחלקו לפי חכמים. אביי סובר שכשם שמועילות ידיים שאין מוכיחות בגט לפי חכמים, כך מועילות ידיים שאינה מוכיחות בכל דיני התורה. ורבא סובר שחכמים אמרו שמועילות ידיים שאינה מוכיחות רק בגט, כי כוונתו מוכחת מתוך עניין הגירושין. אבל כשאין הוכחה על כוונתו, אין מועילות ידיים שאין מוכיחות. ואילו לדעת רבי יהודה, מסכימים אביי ורבא שבכל דיני התורה צריך ידיים מוכיחות, כפי שמוכח מהברייתא שהביאה הגמרא מהתוספתא במסכת תמורה, של הרי זו חטאת, הרי זו אשם. דנה עכשיו הגמרא בדף ו עמוד ב, בעניין ידות בקשר לדינים אחרים. באי רב פאפה, שאל רב פאפה, יש יד לקידושין או לא? אדם מקדש אישה בכסף, והוא נותן לה פרוטה או שווה פרוטה, ואומר לה, הרי את מקודשת לי. שואל רב פאפה אם הוא לא אמר את כל הנוסח, אלא אמר רק את חלקו, האם מועיל מדין יד לקידושין שיחשב כאילו אמר את כל הנוסח, או לא? ואין מקור בפסוק שמועיל יד בקידושין, אלא שרב פאפה מסתפק אם לומדים קידושין מנדרים, על ידי מה מצינו? כלומר, על ידי בניין אב, שזה אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם. ונלמד כך, כשם שמצאנו שריבתה התורה שמועילות ידות בנדרים, כפי שלמדנו לאל בדף ג' עמוד א', הוא הדין בקידושין. או שמה נאמר, אין לדם אותם, כי קידושין חמורים מנדרים. נדרים חלים בדיבור בלבד, ואילו לקידושין צריך איזשהו מעשה, נתינת כסף או שטר קידושין, או שיבוא עליה לשם קידושין. ואם אי אפשר ללמוד קידושין מנדרים, לא יועילו בקידושין אפילו ידיים מוכיחות, כיוון שאין מקור שמועילות בהם ידות כלל. וצריך לבאר שאף על פי שהגמרא נוקטת, צריך לומר נוסח מושלם של קידושין, או לכל הפחות יד לקידושין, למאן דאמר שמועיל יד לקידושין. עיקר הצורך בדיבור בקידושין זה כדי לגלות את כוונתו לשם קידושין. שלא די שנוכל לשער קרוב לוודאי שכך כוונתו כגון על ידי ידיים מוכיחות, אלא הוא צריך לגלות את כוונתו בפירוש בדיבור. ולמה? כמה הסברים בדבר. אחד מהם הוא שעדי הקידושין צריכים לראות בצורה ברורה שכוונתו לקידושין, ולא די שידעו בעומד הדעת שכוונתו לכך. כי עומד הדעת היא אינה ראיית עדות, ובלא שהעדים רואים בצורה הנדרשת, אין הקידושין חלים כלל. אבל במקרים שאין ספק כלל מהי כוונתו, אפילו אם הוא לא אמר לשון קידושין היא מקודשת, לפי שהצורך באמירה בקידושין, זה כדי לגלות את כוונתו בפירוש. וכאן הרי כוונתו ברורה וגלויה, כפי שהתבהר בהמשך הסוגיה. אם כן, חוזרים אל הספק של רב פאפה, יש יד לקידושין או לא. מבאר את הגמרא את הספק היחידה מבאיזה מקרה שייך הספק. אילה אם האם תאמר דאמר אדם לה לאישה, הרי את מקודשת לי ואמר לחברתה. ואת נמי, את גם כן ונתן שווה פרוטה עבור כל אחת מהן. פשיטה. ברור שגם השנייה מקודשת. שהרי היינו קידושין עצמם. אילו הם עיקר קידושין, כלומר קידושין שלא מדין ידות. כי הלשון הזו, זו לשון של קידושין מושלם ולא יד לקידושין. אלא מוכרחים לומר שהספק הוא כגון דאמר לה לאישה, הרי את מקודשת לי. ואמר לה לחברתה, ואת. והספק הוא, מי אמרין, אם אנחנו אומרים שיש יד לקידושין ומפרשים את דבריו, שוואת נמי אמר לחברתה, את גם כן, ותפסי בקידושין לחברתה, והקידושין יתפסו בחברתה, או דילמה או שמה נאמר, אין יד לקידושין, ומפרשים את דבריו, ואת חזאי, את, מה תאמרי בדבר הזה? כך הוא מתכוון לומר לה במילים, ואת. כך הוא אמר לה לחברתה, וממילא לא תפסי קידושין בחברתה. לא יתפסו הקידושין באישה השנייה. ומדובר שנתן לאחת מהם שתי פרוטות, פרוטה אחת לקידושי כל אחת מהן. אבל אי אפשר לפרש שהוא נתן פרוטה ביד כל אחת מהן, שאילו כן, אפילו אם אמר לשנייה רק ואת, יהיה ברור ללא כל ספק שכוונתו לקדשה. וכאשר כוונתו ברורה ללא כל ספק כבר אמרנו, לא צריך לשון קידושין כלל. ממילא אין מקום במקרה כזה לספקו של רב פאפה, אלא ודאי היא תהיה מקודשת אפילו אם לא מחשיבים ידות קידושין כדיבור מושלם. אלא ודאי מדובר בספק של רב פאפה שנתן שתי פרוטות לאחת מהם, פרוטה אחת עבור זו שקיבלה אותם ואחת עבור חברתה. הוא אמר לראשונה לשון קידושין מושלם, ולשנייה אמר לשון שהוא יד לקידושין. ואם השנייה מסכימה להתקדש לו, מקודשת אם יש יד לקידושין. וזו שקיבלה את שתי הפרוטות נעשית שלוחה של השנייה לקבל עבורה קידושין ממנו. כי האישה נעשית שליח לקבל קידושין לחברתה, אפילו במקום שהיא עצמה מתקדשת לו. כך מנסה הגמרא להעמיד את הספק של רב פאפה. תמאה הגמרא, האם בזה רב פאפה יסתפק? ומי מבא אלה לרב פאפה? האם רב פאפה יסתפק בשאלה הזו? ועמידה אמר לי, הרי מזה שאמר לו רב פאפה לאביי, במסכת קידושין דף ה' עמוד ב' אודות דבריו של שמואל שם, שמשמע מהם שאפילו ידיים שאין מוכיחות מועילות בקידושין, וכך אומר רב פאפה שם, מי סבר שמואל ידיים שאין מוכיחות אביין ידיים? האומנם סובר שמואל שידיים שאינה מוכיחות נחשבות לידיים? ונסביר ששם הובא ששמואל אמר דין בעניין קידושין שמשמע מזה שהוא סובר שידיים שאין מוכיחות מועילות. ותמה שם רב פאפה כיצד ייתכן ששמואל אמר שידיים שאינה מוכיחות מועילות? הרי לגבי נזירות אמר שמואל שצריך ידיים מוכיחות. כך שואל שם רב פאפה, מכלל, דסביר עלי לרב פאפה, משמע מזה שרב פאפה סובר, דיש יד לקידושין. שהרי הוא תמה רק על מה שמשמע מדברי שמואל שמועילות ידיים שאין מוכיחות, אבל לא על עצם העניין שמועילות ידות בקידושין. אז ודאי, לא ייתכן שרב פאפה מסתפק אם יש יד לקידושין או לא. משיבה הגמרא, חד המיגו מי דסביר עלי לשמואל, אמר לי לאביי. מתוך מה שסובר שמואל בעצמו, אמר רב פאפה לאביי שם במסכת קידושין שיש סתירה בדבריו. כלומר, רב פאפה יסתפק עם מועילות ידות בקידושין. אבל הוא לא תמה על מה שנראה מדברי שמואל שמועילות. שאין קושייה אם שמואל סובר כך. אבל רב פאפה הקשה שיש סתירה בדברי שמואל עצמו, שאפילו אם הוא סובר שמועילות ידות בקידושין, ידיים שאינן מוכיחות אינן מועילות, כמו שמבואר מדבריו של שמואל במקום אחר, בעניין נזיר. אז זה הפירוש של הרן כאן בגמרא, שכנראה לו גורס בגמרא את המילה חדה. חדה מגו ומאי דסבירה לשמואל אמר לאביי. אבל לפי הגרסה שלפנינו ש... כן מופיעה המילה חדה. פירוש הגמרא הוא שבקושייה הזו דן רב פאפה באופן מיוחד על הלכה אחת מתוך ההלכות שאמר שמואל, שרב פאפה אינו מסכים להם. שמואל חידש שני דברים. א', שמועילות ידות בקידושין, ב', שנראה מדבריו שאפילו ידיים שאין מוכיחות מועילות בקידושין. ואביי אמר באופן כללי, אני לא מסכים לעצם היסוד של שמואל, כי אני מסופק עם מועילות ידות בקידושין כלל. אבל במה שאמר שמואל שמועילות אפילו ידיים שאינה מוכיחות, יש להקשות סתירה בדבריו. ולמסקנת הדברים, הספק של רב פאפה אם יש יד לקידושין או לא, הספק הזה לא נפשט. כעת מביאה הגמרא עוד ספק בעניין ידות, באי רב פאפה, שאל רב פאפה, יש יד לפאה או אין יד לפאה? הקוצרת שדה הוא חייב להשאיר חלק מהתבואה שהוא לא יקצור ויניחן על העניים. וזו אחת ממתנות עניים והיא נקראת פאה על שם הפסוק בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק חב ב' לא תחלה פאת שדך. ופאה פירושו קצה שבדרך כלל ניתנת בקצה השדה, שעיקר דינה להינתן בסוף הקציר. בעל השדה מפריש את החלק שרוצה לתת לפאה על ידי אמירת, הרי זו פאה. מסתפק רב פאפה אם אמר רק חלק מהנוסח, כפי שהתבהר בהמשך, האם חל על התבואה דין פאה. ולפי הצד לאל שמועילות ידות בקידושין מפני שלומדים מנדרים על ידי במה מצינו, אין מקום להסתפק בפאה, כי בוודאי אפשר ללמוד גם לפאה במה מצינו מנדרים. אבל לפי הצד שאי אפשר ללמוד במה מצינו, מסתפק רב פאפה, האם אפשר ללמוד לפאה כיוון שהקישה כתוב לנדרים כדי לקמן, או שמה הקש לא נאמר לעניין דין ידות. והספק הוא אפילו בידיים מוכיחות. ומבואר מהגמרא, שהפרשת הפאה אינה חלה על ידי מחשבת הלב בלבד, שאם כן לא היה מקום לספק, שאפילו אם לא יחשב יד לפאה כדיבור מושלם, הפאה צריכה לחול בצד מחשבתו. ומבארת הגמרא את הספק היחידה מבאיזה מקרה שייך הספק. אילי מדי אמר אם תאמר שמדובר שבעל השדה אמר עדיין אוגיה על אבי פאה ועדיין נמי הארוגה הזאת תהיה פאה וזו גם כן אומרת הגמרא זה לא ספק היא פאה מעל יתאי זו קריאת שם פאה גמורה וזה לא נחשב לידות כי כמי בא אלי אלא הספק הוא כגון דאמר על הארוגה השנייה ועדיין וזו ולא אמר נמי הוא לא הזכיר את המילה נמי גם כן מהי מה יהיה הדין? כי אם הוא אמר רק ועדיין, אפשר לפרש את זה, וזה יהיה להוצאות ביתי ולא לפאה. אומרת הגמרא, מכלל דקי אמר שדה כולה תאבי פאה, אבי פאה? משמע מזה שכאשר הוא אומר השדה כולה תהיה פאה, הרי היא כולה פאה? שבוודאי רב פאפה מסתפק רק באופן שיש שיעור פאה בערוגה הראשונה, שהוא כבר יפריש, ושיעור פאה זה אחד מ-60 מהשדה, שאם לא כן, ודאי כוונתו להשלים את השיעור שחייב לתת, ויחול שם פאה על ידי אמירת, וזו אפילו אם אין יד לפאה. ומוכח אם כן, שגם לאחר שנתן פאה כשיעור יכול להוסיף עליה. ואם כן מסתמה יכול לתת אפילו את כל השדה לפאה. משיבה הגמרא אין, אכן כן, והתניה, כך גם שנינו בברייתא, מניין שאם רוצה אדם לעשות כל שדה הוא פאה עושה, תלמוד לומר נאמר בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק חב ב', פאת שדך, מאחר ולא כתוב פאה שבשדך, שמשמע חלק מהשדה, אלא נאמר פאת שדך, משמע כל השדה. וכותבים התוספות והראש בשם הירושלמי, שאי אפשר לעשות כל שדה הוא ממש פאה, כי חיוב פאה חל רק אחרי שהתחיל לקצור, אלא הכוונה היא, שלאחר שהתחיל לקצור אפילו שיבולת אחת, אפשר לעשות את כל השדה פאה. כי הנשאר לאחר שהתחיל לקצור, ראוי כולו להיקרא פאת שדך. אז אחרי שהשיבה הגמרא על ההערה הזו, לגבי אם הוא אמר על כל השדה שהיא תהיה פאה, חוזרת הגמרא לבאר את הספק של רב פאפה. ששאל כאמור אם יש יד לפאה או לא. מי אמרין הנאים אנחנו אומרים כיוון דעית קש, כיוון שאוקש פאה לקורבנות, כמו שהגמרא תביא בהמשך, אז אנחנו לומדים מההיקש מה קורבנות יש להם יד, מועילות בהם ידות. כי מי שמקדיש בהמה לקורבן בלשון בלתי מושלם חל ההקדש, כפי שלמדנו לאל בדף ו' עמוד א', אף פאה יש לה יד, יועיל בידות, או דילמה או שמה נאמר, כי אית קש, לבלטה אחר הוא דעית קש. כל מה שפאה הוקשה ושוותה לקורבנות זה לעניין בלטה אחר. כיוון שהפסוק שמקישם כתוב בעניין בלטה אחר. אבל לשאר דברים לא הוקשו, לא הושבו פאה וקורבנות. ולמרות שיש לנו כלל שאין הקש למחצה, ושני נושאים שהוקשו זה לזה הוקשו לכל הדברים, ייתכן שלא שייך הכלל הזה כאן, כיוון שפאה לא כתובה בפירוש בהקש, והיא נלמדת רק מדרשה כפי שתבהר הגמרא בהמשך. שואלת הגמרא ואיך ההתקש? איכן יש את ההיקש הזה בין פאה לקורבנות? אומרת הגמרא דתניא. הברייתא דורשת את הפסוק בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"ב, כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך מעמך והיה וכחת. הנדר המפורש בפסוק הוא נדר להקריב קורבן. אבל הברייתא שמובאת במלואה במסכת ראש השנה דף ה' עמוד ב' דורשת כל מילה של הפסוק לרבות עוד דברים שיש בהם בעל תאחר. וכעת הגמרא תביא רק את הקטע שעוסק לגבי פאה. כתוב בפסוק מעמך, זה נדרש ללקט שכחה ופאה, ללמד שעובר עליהם בבעל תאחר. לקט שכחה ופאה הם מתנות שזוכים בהם העניים מן הקציר, ובעני כתוב במקום אחר אימך, בספר שמות פרק כ"ב פסוק כ"ד, את העני אימך. ולכן מאימך שבפסוק של בעל תאחר, נדרש לעניין המתנות הללו ללמד שעוברים עליהם בבעל תאחר. והאופן שעובר עליהם בבעל תאחר, זה כשלא יניח בעל הבית בשדה, אלא ליקט את זה שגם אחר כך חייב לתתם לעניים. ואם מאחר את נתינתם, הוא עובר בבלטה אחר. מאחר ופסוק זה נדרש לעניין פאה, נמצא שפאה הוקשה ושוותה לקורבנות, שהם הנושא העיקרי של הפסוק. מצד שני ייתכן שלא הוקשו לכל הדברים, ולכן יש להסתפק אם למעידים מההיקש שכשם שמועילות ידות בנדרי קורבן, מועילות ידות גם בפאה. מוריי ורבותיי, חי וראיית כאן, שיעורנו בדף היומי להיום, יום שישי, י' בסיוון תשע"ה, ערב שבת קודש, פרשת נשא, סיימנו בסייעתא דשמיא את דפים, ה' וו' ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו לטובה, יום ראשון, י' בסיוון תשע"ה, עם דף ז' ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.